ממש בהקמתו כ-70 מטר משכונת מגורים קיימת, צויין. להוריד, זאת הייתה ההחלטה, להוריד את תכנון פארק המים מהתוכנית האסטרטגית, כיוון שאינו תואם במהותו, במקומו, בשימוש לסביבה בתוך, בתחום החוף. בתחום החוף. למרות זאת, ראש העיר נתן תשובה לשאילתה שלי, שעדיין ממשיכים את התכנון, וממשיכים את ההוצאות.
אלי, ההצעה בברורה, מובנת. אתה מציע להצמד להמלצה של איתי מרוז, זו ההצעה שלך?
אני מציע לאור החלטת מליאת בניין ערים להפסיק כל התקשרות בכל הוצאה בנושא הקמת פארק המים בסמוך לשכונת המגורים.
אדוני ראש העיר, בבקשה.
אני יכול להגיד גם כאן, תנוח דעתך, הנושא באמת הוקפה. אנחנו לא מתקדמים. אנחנו עדיין לא שלמים, לא בגלל המיקום ולא בגלל המרחק מהתושבים. שקנה שם דירה צריך לדעת, ואני אומר את זה עכשיו, שלא יהיו ספקות בעניין. כל רצועת חוף הים, בתוכנית האב שלנו, עם תחרות האדריכלים שעשינו, יש בה מוקדים של פעילות פנאי. ומי שקנה דירה, וילה, סמוך לחוף, שלא יצפה שאנחנו נוותר על המשאב הזה לטובת כל תושבי העיר, וגם התיירים שיבואו אלינו. אז זה לא מהסיבה הזאת. הסיבה היא אחרת. פארקי המים במדינת ישראל נכשלו. אתם מכירים את העובדה הזאת, אשקלונה, כולם. לא מזמן הייתה גם כתבה, הייתה כתבה באחד העיתונים הגדולים שהראו את כל המגלשות האלה מחלידות וכו'. הקונספט של פארקי מים נכשל. צריך להודות. ואנחנו לא רוצים ללכת לפרויקט שכשיצאנו לדרך לפני 7 שנים, חשבנו שזה באמת משאב יוצא מן הכלל עבור העיר. רוצים להעניק לתושבים שלנו, מעבר לבריכות הקטנות שיש ולחוף הים הנפלא, גם יש לי פעילות מים מיוחדת. באו אליי החבר'ה מחופית עם רעיון פנטסטי של הקמת פארק אקסטרים. פארק אקסטרים דווקא באזור שהוא רחוק ממגורים, על שיפולי גבעת יונה שם באזור הזה של ליד שפך הנחל. פארק מאוד גדול שכולל מספר מתחמים. אחד המתחמים הוא מיני פארק מים. מיני פארק מים, מה החיסון של פארקי מים? עובדים רק בקיץ. מהלך השנה הם שוממים. ומה שמציעים לנו שם זה פארק מים שאפשר יהיה לפרק כפני הזה. אני ראיתי תוכנית האב הראשונית, הערתי את ההערות שלי, ממש בימים הקרובים, שבוע הבא בעוד שבועיים, מציגים לי את התוכנית הסופית אחרי התיקונים, ואנחנו הולכים לזה, ואני אומר לכם גם שכל תהליך הבנייה בהוצאה לפועל הוא גם קצר. אנחנו תוך שנה, הערכה שלנו, שבקיץ הבא בעזרת השם נוכל להפעיל את הפארק הזה, כולל המרכיב של המים. אז זה בסדר. מה נעשה שם במקום הפארק, ואם באמת נבטל לא תוספית וכן הלאה, ולמקומות אחרים, נחשוב ביחד. אבל לפחות עכשיו זה אפשר צפירת הרגעה.
אוקיי. המועצה רושמת לפניה את ההודעת ראש העיר לגבי הנושא של פארק המים בחלק הדרומי. אלי, יש עוד נקודה שאתה רוצה?
לא, אני חושב שהייתה הודעת ראש העיר לגבי הנושא של הקמת מתחם במקום הפארק המים באזור של שפך הנחל. אני חושב שאז בזמנו גם אמרנו שזה גם המקום היותר טבעי בנושא של, שהוא פחות מפריע, הוא יותר רגיוני, ואני מברך על כך עוד הפעם, שבאמת לקחתם את העניין הציבורי ואת העניין של לא לקחת את זה בהיבט של מלחמת אופוזיציה, אלא לפעמים מותר...
מתוך שלא לשמה, בא לשמה. כל התוצאה.
תודה רבה. אני רוצה... כן, אלן?
אני הייתי רוצה, קודם כל, באמת ברכות, והייתי רוצה חסר גם ברכות לדנינו. דנינו אמר לי את זה לפני איזה 3 חודשים, היינו באזור שם, אז גם ברכות לדנינו על הרעיון המקסים של האקסטרים.
אף על פי שאינו כאן, כבודו כאן, ומגיע לו כל הברכות. אוקיי, חברים, אנחנו נכנסים לסדר היום, ואנחנו עוברים לסעיפים, לסעיף 13. עודד, עודד. מה? נדבר. אני רוצה את סעיף 13, ועדה למחיקת חובות מיום שישי ל-16, וועדה להנחות במסים, סעיף 13 ו-14. שנייה, אנחנו מסיימים. בגלל עודד. עודד צריך לצאת ל... אמרתי, הודעתי בפתיחת הישיבה. יש שאלות? אין שאלות. מי בעד אישור פרוטוקול של מחיקת חובות והנחות במסים? סעיף 13, פרוטוקול ועדה למחיקת חובות, ופרוטוקול משיבה ועדה להנחות במיצים. מי בעד ללחוץ על הירוק?
רגע.
דינה, אי אפשר לעכב אותנו כל כך הרבה. מי בעד? פה אחד. איפה יוסי בן סימון? משה, תראה קצת יותר מהר, מה? אפשר להגיד פה אחד. סעיף 21, עדכון תקציב פיתוח לשנת 2016. עודד, כמה מילים. זה בסך הכל הרשאות שהגיעו ממשרד החינוך ומביאים אותם לאישור וידיעה. מי בעד? סעיף 21.
אני לא רואה שזה בדיוק עדכון הרשאות, יש פה גם עדכון של השתתפות הרשות. אני עוד הפעם חוזר ואומר,
איפה שהרשאה דורשת, אז אנחנו גם שמנו את היקף ההשתתפות, כן.
אני עוד הפעם חוזר ואומר, יש, אם החלטתם באופן קטגורי שאתם מפסיקים את ועדת הכספים, בסדר, אין בעיה. בואו נחליט קטגורית שאין ועדת כספים.
החלטנו בתחילת התקציב, בתחילת שנת התקציב, שבמידה ויגיעו הרשאות באמצע ולא היה ועדת כספים, נביא את זה ישירות למועצה, זה גם החלטה שלנו.
לא זכור לי שהייתה החלטה כזאת, הרב כנפו, לא זכור לי שהייתה החלטה כזאת. ואני מבקש, כשאתה אומר משהו, אז אם אתה אומר שזה לפרוטוקול, שאם זאת לא הייתה החלטה הזאת, לא הייתה החלטה כזאת.
אלי, אני אשלח לך את החלטת ועדת כספים שמאשרת את הדבר הזה, אני אשלח לך. זו החלטה של ועדת כספים שהוא שרה במועצה.
נכון, שהוא שרה במועצה. ואלן, תתבקשי סליחה שתראי את הפרוטוקול הזה. אלן, תודה. כן, מי בעד אישור עדכון תקציב הפיתוח? מי נגד? מי נמנע? להצביע. תודה רבה. אני עובר לסעיף 22, עדכון מצב חברת תשתית. כן, עודד, עדכנת במסגרת המאזן, מה בעצם הבקשה עכשיו?
בעצם הבקשה היא לקבל את אישור מועצת העיר לסגור פורמלית את חברת תשתית עד סוף השנה הזאת.
אוקיי, מי בעד האישור והמלצת הגזבר לסגור את חברת תשתית בשנת 2016? שיצביע. הכל, אם יש עודפים יחזרו לעירייה. מה שעשינו זה צמצום הגירעון.
אני יודע, היה גירעון. הגירעון הזה תוקצב את העירייה דרך הלוואות. עכשיו יש כספים זמינים. הכספים האלה חוזרים לעירייה?
כן, חזרו, חזרו וחוזרים, כן. הוא התקן את זה במסגרת המאזן. כן. רבותיי, לגבי חברת שואר, שזה נכנס לסדר היום, כיוון שהגזבר צריך לתת תשובות לעניין הזה, אז עודד בכמה מילים, אלן, הוא משיב לך על העניין של חברת שואר. עודד, שאל כמה חברת... שאלות. כן, תביא בבקשה. של מה, של תשתית? של תשתית או שואר? כן, שואר, אוקיי. עודד, בבקשה, תסביר.
לגבי חברת שואר...
יש פה שני היבטים שהם ביקשו לדעת.
אני על שני.
אוקיי.
לגבי חברת שואר, המכרז המקורי כלל בעצם את התפעול המלא, כולל כל ההוצאות של החניה, מהיום, כולל העסקת הפקחים, תשלום של עלות העסקת הפקחים, תשלום של התקנת מתחנים, תשלום של צביעת מדרכות וסימונם, כל הנושא הזה, הוא כלל גם את התמורה שהייתה במכרז המקורי בסך 48%. בעת הערכה הראשונה שהייתה לנו במסע ומתן, הורדנו את העמלה הזאת ל-34%. כרגע המכרז המקורי, הפסקנו אותו, ובעצם חברת שואר לא מתפעלת את המערך החניה. אבל בהתאם למכרז המקורי, לחברת שואר יש 24 חודשים לגבות את החובות שיוצרו, שהיא חוללה בתקופת הדוח. ולכן אכן עדיין תושבים יראו פה ושם, יראו הודעות התראה ויצטרכו לטפל מולם בגביית החובות האלו, כי זה ההתחייבות החוזית שיש לנו מולם. כי בעצם את כל ההוצאות הם כבר הוציאו, מימנו את החנייה, מימנו את כל הפעולות, מימנו את התשתיות וכל מה שקשור בזה, וכרגע זה בעצם הם, יש להם לפי המכרז המקורי את היכולת להמשיך לגבות, בתקופה הזאת העמלה שלהם תרד ל-30%, אבל בכל מקרה עדיין הם נראה אותם, אבל בפועל מהראשון לאפריל הפסיקה חברת שואה לפעול, ומראשון לאפריל זה הפעלה עצמית של מחלקת החנייה, ואם צריך איזה סקירה משלומו להערכות אז הוא פה לתת אותה. ו...
מה שהיה חשוב זה שאנחנו באמת נקטין את הוצאות האכיפה כלפי התושבים.
הוצאות האכיפה הם לא יכולים לגבות מעבר למה שקבוע בתקנות. יש תקנות שקובעות מהם הוצאות האכיפה והם קובעים רק את זה, הם לא יכולים לגבות יותר מזה. אנחנו עושים על זה בקרה.
עודד, אני עשיתי בדיקה. אצלנו הם גובים יקר יותר מהתקנות. התקנות החדשות הורידו את זה, למשל, מכתב 15-20 רשום, אצלנו זה 40.
אין מצב, אם תוכיחי לי את הדבר הזה, אני אטפל בזה, אין מצב שהם יעשו.
זה אומר שאנחנו, עיריית אשדוד, עושים על פי התקנות, אז לא, זאת אומרת, התקנות החדשות שירד במחירים, 100.
אם נוכל לקבל אולי את הסקירה של איך היום גובים את הכסף, ואיך היום מטילים כנסות לאור ההנחיות החדשות עם האיזי פארק וזה.
אלי, רק לצורך העניין, עדיין לעתיד אנחנו מתעדדים להתקשר למכרז חדש רק לצורך הגבייה המנהלית שתעשה, כי בעצם לפחות בעירייה, באגף חנייה, הם לא ערוכים לפן הזה, זה לא המומחיות שלהם, ולכן בכל מקרה גם בעתיד יהיה איזה מכרז שיטפל בגבייה הזאת, אבל לא ניהול כל מחלקת החנייה, זה אחרת לגמרי, זה אחוזים אחרים לגמרי, וכשזה יגיע לתוצאה אנחנו נדבר.
טוב, תודה רבה. אלן, עוד שאלה?
כן. אני חושבת, אז אני צריכה לעשות הצעה. אז אם ככה, מה שאומר פה עודד, שיש לנו כוונה לחזור לחברת גבייה. אנחנו שוב חוזרים לאותה סאגה. אני אמרתי זה גם ב-2011, ואני אומרת את זה עכשיו. לכו לראות את עיריית תל אביב. הם כן מצליחים להפעיל, ואני חושבת שבשביל...
עיריית תל אביב מחזיקה 300 עורכי דין, אנחנו מחזיקים 6 עורכי דין, על מה את מדברת? אי אפשר להשוות עצמנו לעיריית תל אביב.
אני ראיתי שם, לא את הלשכה של היועץ המשפטי, אני ראיתי את מחלקת התפעול שם. אנחנו הגענו לשם, הכל היה מתוקתק עם שעונים, תוך שניות נכנסו, הם קיבלו טיפול, הגבייה, עוד טוען, המנהל המחלקה שם עוד אומר הפוך, ש... יש להם יותר הכנסה כשזה נכנס אליהם. גם התושבים הרוויחו שפחות הוצאות יש להם, פחות הטרדה מחברות גבייה שכל המטרה שלהם זה לסחוט אותם. גם אנחנו כעירייה, גם הם כעירייה הכניסו יותר הכנסות. הצעה לי לרוטנברג, ואני חושבת שברשות רוטנברג הוא יכול להגיע למצב כזה של עיריית תל אביב. אני מציע, תקשו לעיריית תל אביב. תבדקו איך הם עושים את זה, אני לא מאמינה שהם יצילו עליהם.
אוקיי, את מגישה המלצה.
ההצעה שלי...
אני מבקש, הגזבר, אפשר לרשום את ההמלצה הזאת, לעשות בדיקה.
ההצעה שלי...
אם בכלל היא ברת יישום, כן. אתם רוצים לקיים הצבעה?
כן.
שזה לא דיון, אלא...
בבקשה, בבקשה, אלי, בבקשה.
שאלתי...
אתה יודע למה זה לא דיון באמת? מכיוון שכל ההצעה לסדר שלה התרכזה בחברת שואר, באים ואומרים לה, אנחנו סיימנו את ההתקשרות עם חברת שואר.
אתם אומרים שאתם הולכים לחדש עם חברה אחרת, זה לא משנה עם האשם של החברה. אתם הולכים לדחות את התושבים, זה מה שאתה אומר לי במילים אחרות.
לא, לא.
זה הולך לחזור לאותה פינה.
לא, לא, לא. בוודאי ובוודאי שהעירייה עבדה בעבר, היא תעבוד גם בעתיד עם חברות חיצוניות. רוב הרשויות המקומיות במדינת ישראל עובדים עם חברות. אוקיי. טוב. אלי, כן, מה רצית להוסיף?
אני, מה ששאלתי, מכיוון שאנחנו מדברים בנושא של החניות, והזכיר הגזבר שכרגע עיריית אשדוד, היא למעשה מחלקת הטיפול, היא מטפלת את זה. שאלתי, מכיוון ששינו גם את הנושא של צורת הגבייה, באמצעות, הורידו את המתחנים ושמו את האיזי פארק. יש טענה, עיריית אשדוד באה וטוענת, שגם יש דרך אחרת, במיוחד לאותם אלה חרדים שלא מחזיקים פלאפונים חכמים. אותו אדם שרוצה, או שבן אדם ששכח את הטלפון שלו, איך היום מבחינה הזאת, בשוטף, איך הוא משלם על חנייה? איך... מה? בתל אביב יש כמה אפשרויות. בתל אביב יש אפשרות. יש כמה אפשרויות. אני שואל פה, האם יש לכם כרטיסי חנייה?
לא.
יש כרטיסי חנייה?
אנחנו מזמן לא משתמשים באמצעים של...
תראה, אלי, אתה לוקח מקרה נדיר, והם מתרצף עליו, זה לא לעניין. אתה לא גם מכיר שבן אדם יצא מהבית, שכח את הפלאפון שלו. אני מכיר כאלה אנשים שאפשר לספור אותם על האצבעות, ומזה אתה רוצה שעירייה תגזור.
אני מכיר הרבה אנשים שמבוגרים שלא יודעים להשתמש במכשיר. אני מכיר הרבה חרדים, אולי אצלך אתה קצת
יותר קשה,
אז
יש איזי פארק,
יש הרבה חרדים שאין להם את האפליקציה. אז אני אדבר על
הבן שלי, הבן שלי בצהריים היום.
מעל 65 יש להם פטור מאגרת חנייה, יש מדבקה, הם לא צריכים את המכשיר הזה בשום.
כל הכלים של האיזי פארק והסלו פארק, כל הדברים האלה עובדים.
נכון, גם בטלפונים
שרים. ומי שאין לו, מה הוא עושה? הוא יחטוף פרי רפורט, הוא לא יחנה, הוא ימשיך להסתובב. אלי, זה כבר עובד חצי שנה, איפה אתה?
כן.
אז מה, כבר העליתי את השאלה, כבר אמרתי את זה, כבר לפני כמה חודשים.
טוב, אלי, אלי, עברנו כבר לנושא אחר, זה לא מה שאלן אומרת. אלן, את מציעה,
הצעה
שלך, סליחה, אני מנסח את ההצעה שלך. הצעה של אלן, אני מאוד שמחה שהעירייה סיימה את ההתקשרות עם חברת שואה, ומציעה הצעת החלטה.
לגמרי לא, מסתבר, מסתבר שהם הולכים לחזור לאותה טעות.
רגע, תקשיבי עד הסוף.
בבקשה.
ומציעה הצעה לסדר, שאת מבקשת שהעירייה לא תתקשר עם חברה חילופית,
נכון.
כן, עם חברה חילופית, אלא תבצע את הכל בעצמה. זו הצעה שלך לסדר. מי בעד ההצעה של אלן?
תוריד את הברכות.
מי בעד ההצעה לסדר של אלן? כן, להצביע. מי נגד? להצביע באדום. אנחנו נגד.
אוקיי. אז לא אומר שאתם רוצים להביא עוד חברה.
לא, אנחנו, ההצעה שלנו,
ההצעה
שלנו היא להוריד את ההצעה של אלן מסדר היום.
אי אפשר, אתה כבר דנת.
דנת, אוקיי.
טוב,
אין בעיה.
אגב, זה חוקי אמרם. אמרם עושה מה שבא לו.
טוב, תודה רבה חברים.
גיטרמן, כדאי לך לעשות אותו
כמוהו. אוקיי, הלאה, אנחנו חוזרים בחזרה לסעיף 1, דיווח על הקמת מנהלת להתחדשות עירונית. סליחה, הצעה לסדר, אדוני ראש העיר, סליחה, שמעון העלה את הנושא של החוסן הכלכלי. עודד, בכמה מילים, הסבר, הדברים ברורים. כמה מילים, ואחרי זה שמעון יגיב. הוא דיבר, בהצעה לסדר הוא דיבר. רשמנו לעצמנו את הדברים. הוא שואל, למה העיר אשדוד היא רק שמינית מתוך 15 או 18 ערים הגדולות?
לא, מתוך 9.
ועל פי איזה מדדים זה נקבע, המדד הזה? זה מה שהוא הציע לסדר. כן.
אמרם, מה שביקשתי, לא צריך להוסיף. אני מסתדר עם העברית שלי, אולי לגד, אבל אני מסתדר טוב. אז מה שביקשתי, סך הכל, יצא פרסום שבין 9 ערים שנבדקו על ידי דן אנד ברדסטריט, שזה חברה בינלאומית לחוסן כלכלי, עיריית אשדוד נמצאת במקום שמיני. יותר גרוע מבאר שבע, יותר גרוע מחולון, ראשון, תל אביב, אני כבר לא מדבר. כל האחרים. חיפה, כל האחרים. וזה מה שביקשתי לדעת, מה הבעיה של חוסן כלכלי של עיריית אשדוד. הגזבר יכול להסביר, בבקשה? יש 5 פרמטרים שזה נבדק לפי 5 פרמטרים האלה.
באמת. עודד, בבקשה.
טוב, אכן, כמו שאמרת, זה באמת יש 5 פרמטרים. פרמטר אחד הוא הדירוג הסוציו-אקונומי. הפרמטר השני זה שיעור גביית ארנונה. פרמטר שלישי זה שיעור העודף. פרמטר רביעי זה מספר תושבים למספר עסקים. והפרמטר האחרון זה יחס מענקים בתקציב הרגיל. אלו 5 הפרמטרים. עכשיו, כשאני עובר על פרמטר, עכשיו, הבעיה הכי גדולה שלנו מן החברות האלו, והם בעולם לא יגידו לך איזה משקל הם נותנים לכל אחד מהפרמטרים, כי זה הסוד המקצועי שלהם. כי אתה, ברגע שאתה נותן משקל כזה או אחר לכל אחד, כי בחלק מהפרמטרים אנחנו הכי טובים, ובחלק פחות. ולכן, כשלא נותנים את המשקלים, אי אפשר לדעת אף פעם איך הגיעו לדירוג הזה. אבל אני עדיין, כשאני עובר פרמטר-פרמטר, לגבי הדירוג הסוציו-אקונומי, זה נתון, נכון, יש רשויות שנמצאות ב-7-8, אנחנו נמצאים בסוציו-5, זה העובדה, זה נתון, אין עם זה, את זה אי אפשר לשנות. פרמטר נוסף, פרמטר נוסף,
הבר שבע איפה?
לא, אני לא מאשר
לו.
פרמטר נוסף, שיעור גביעות הארנונה. פה אנחנו הכי גבוהים, לא רק מהתשע האלו, כמעט בכל הארץ. אולי יש רשות אחת שהיא יותר גבוהה מאיתנו, אבל היא לא רשות ברמה שלנו. אחוז הגבייה שלנו 94%, וברמה כזאת, בסוציו-אקונומי לכזה להגיע לפה, זה המקסימום שאפשר, תאמין לי, אנחנו מגרדים כרגע את תקרת הזכוכית בשביל לעשות עוד איזה חצי אחוז או משהו בסגנון הזה. לגבי שיעור העודף, פה יש משהו מוזר. מה המוזר? אם אתה מודד שיעור עודף שוטף, אין ספק שהיה לנו עודף שוטף פחות מרשויות אחרות. אנחנו חברה עסקית, אנחנו אמורים להישאר עם מה שנקרא עודפים, רווחים. לא, זה לא המטרה של עירייה. עירייה, מה המטרה שלה? שמה שהיא מכניסה זה להוציא לטובת התושבים. כשאתה בוחן עם עודפים נצברים וגרעונות נצברים, התמונה הפוכה לגמרי. חוץ מראשון ואנחנו, כל הרשויות האחרות בגרעונות, ובחלקם בגרעונות של עשרות ומאות מיליונים, לא כאלו שניתנים לביטול. אז איך זה מסתדר, ומה המשקל שנתנו, ומה לקחו בחשבון, אני לא יודע להגיד, אני רק מציין את העובדה. לגבי מספר תושבים למספר עסקים, גם כאן, בסופו של דבר, זה נתון, יש מספר עסקים בעיר ומספר תושבים, אבל חנות פלאפל של 50 מטר לצד נמל אשדוד, נספרים כעסק, זה אחד וזה אחד. השאלה אם זה נתון נכון, האם זה נכון לקחת את הדבר הזה, בעייתי, זה מטה את התוצאות. ולנו יש חברת חשמל, ויש לנו את הנמל, ויש לנו כמה חברות שמבוססים ואורגנים עם אלפי דונמים ואלפי מטרים, והם מספרים כאחד. לעומת זה, כל חנות נספרת גם כן. אז מספר העסקים למספר התושבים, אין ספק שגם פה יש הטעיה. עוד הפעם, מה המשקל שהם עשו? איך הם ניתחו את זה? הם לא מוכרים, הם לא מספרים, הם לא מוסרים את העובדות האלו. יחס מענקים לתקציב רגיל, אנחנו נלכדנו בשנת 2014 קיבלנו מענק חד פעמי של צוק איתן בסך 20 מיליון. עכשיו, זה ככל שאתה מקבל יותר מענקים, כאילו אתה נמצא במצב פחות טוב.
נכון.
כל שנה אנחנו לא מקבלים בכלל מענקים, אין לנו שום מענקים, חוץ משתתפויות יהודיות לרווחה ולחינוך. לכן, אלו הנתונים, איך הם בדיוק שקללו, איך הם בדיוק הם עשו, אני לא יודע, אבל אני רק יכול להגיד שאני בהחלט חולק על חלק מהתוצאות האלו, אבל כל אחד יכול לשים משקלות אחרים ולהחליט מה שהוא רוצה ולתת תוצאה אחרת. לא מדובר פה איזה פרמטרים, איזה משהו שאתה הולך לבית ספר ויש איזה נתון ואתה יודע לשקלל אותו, ומשם אתה יכול להוציא תוצאה שהיא חד-חד ערכית.
לי יש רק שאלה אחת. זה לכל הערים אותו דבר, או בשביל אשדוד השכלול הוא היה מיוחד?
אני אומר, זה המצב. כשיש רשות עם 300 מיליון שקל גירעון או 150 מיליון שקל גירעון והיא מדורגת מעלינו, אז אני לא יודע מה הפרמטר שהם שמים, באמת.
עוד פעם, אני רק אומר שהשכלול הזה, כמו שאתה אומר, החברה בבינלאומית לא יכולה לעשות לאשדוד משהו מיוחד ולאחרים משהו אחר. זה מה שאני טוען. אני טוען שאם זה פרמטר, צריך להתייחס אליו ולבדוק מה לא בסדר אצלנו. לא להתייחס לזה שאצלנו הכל חכם, הכל הכי בסדר, אנחנו הכי חכמים בעולם. צריך לראות, ללכת לאותם הרשויות, לבדוק, וללכת לדן עם ברקפסט להגיד, למה שכללתם אותנו הכי גרוע? הלכנו בקום לפני האחרון, שהאחרון זה ירושלים.
מה נראה לכם? יש בן אדם שמרוויח 10,000 שקל ממשכורת, ויש בן אדם מתמיכות, מקצבאות.
חברים, אני גם אני לא מוצא חן בעיניי שאנחנו פעם היינו מקום ראשון ועכשיו אנחנו מקום שמיני. אבל מצד שני, אז שמענו את ההסברים של הגזבר, והנושא הזה של גרעון או של עודף הוא מרכיב מאוד מאוד קריטי וחשוב, ואומר לנו שרק ראשון ואנחנו עם עודפים כאלה של עשרות ומאות מיליון שקלים. אבל כל המדדים האחרים צריך לשים לב גם על המדדים שבהם הגדלנו את השקעה בתושב, יחס שוטף, ובסופו של דבר אנחנו בצמרת של מדינת ישראל. מתוך 250 רשויות מקומיות אנחנו עדיין בעשייה הראשונה, אסור לשכח את זה. אומרת, זה לא איזה מצב חירום צריכים לדאוג. אנחנו כן צריכים לדעת שהזיזו את הגבינה שלנו, ואנחנו צריכים לתקן ולראות איפה זה נמצא. ואני ביקשתי מהגזבר ללכת ולבדוק עוד פעם שוב את המדדים שלהם במדויק, כי גם לא הודיעו לנו. תבין, הממזרים שינו את הכללים ולא הודיעו. ואם היינו יודעים, אז היינו גם יודעים להתאים את עצמנו לכללים ולנוסחות בדיוק. באופן גס, אני יכול להגיד, בשקט, שמעתם כאן את הדברים, אנחנו עם חוסן פיננסי יוצא מן הכלל. ורואים את זה גם בהשקעה, בעשייה. לא כל רשות מקומית יכולה להוציא לפועל, לרשות לעצמה להוציא לפועל את הפרויקטים שאנחנו מוציאים. אז תודה, אנחנו שם, אנחנו בודקים את עצמנו ורוצים לחזור להיות המקום הראשון. אבל מצד שני, לא בפאניקה ולא בהיסטריה.
אף
אחד לא ביקש להגיד שאנחנו בפאניקה או בהיסטריה. סך הכל ביקשתי מהגזבר לבדוק את הפרמטרים, לחזור לפה, להגיד לנו מה לא בסדר, מה כן בסדר. ואני רק מכיר שני מצבים, או שאתה צודק או שאתה מסביר. זה שני דברים שאני מכיר.
כן, אנחנו, אז אומר לך ראש העיר, אנחנו עכשיו נכון בשלב ההסברים, ביחס למקום הראשון שהיינו, אבל אנחנו בעזרת השם מקווים שנחזור למקום הראשון והכל בסדר. אז רשמנו לעצמנו את השאלות וההערות של שמעון, ואת תשובת ראש העיר והגזבר לעניין הזה. תודה רבה, ממשיכים עם סדר היום.
אמרם, כן? אני חייבת לך תשובה, הפרוטוקול מול העיניים שלי, לא היה ולא נברא החלטה שיבואו לפה שינויים.
הגזבר יעביר לך. כן. הגזבר יעביר לך. אני לא יודע איזה פרוטוקול את רואה,
מה את רואה. ראשון 2016, תקציבי פיתוח.
אדוני ראש העיר, דיווח על הקמת...
אני חוזרת, פרוטוקול ראשון 2016, תקציבי פיתוח. אתם רוצים, אני גם אשלח לכם במייל.
הוא יעביר לך.
זה במסגרת הפרוטוקול של ועדת הכספים.
אלא אם תשנו את הפרוטוקול.
עודד, להתראות. דיווח על הקמת מנהלת להתחדשות עירונית. אדוני ראש העיר, בבקשה.
חברים, אני רוצה לבקש מהמנכ״ל לספר על המנהלת הזאת, אבל לפני כן להסביר בעצם מה הרציונל שלה. לפני מספר חודשים דיווחנו שאנחנו עושים מאמצים מול משרד הבינוי והשיכון לחתימה על הסכם גג שיוסיף לעיר עשרות אלפים של יחידות דיור חדשות. ונכנסנו למסע ומתן, השר היה כאן, השר השיכון והבינוי יואב גלנט, ויצאנו לדרך. ואני חושב שהעבודה שנעשתה עד היום היא יוצאת מן הכלל במהירות צי. אני יכול לבשר שבשבוע הבא, היום קיבלנו הודעה במייל, שבשבוע הבא אנחנו נקבל את הטיוטה הראשונה של הסכם הגג, שזה באמת פריצת דרך. הערכה שלנו שבטווח של חודש, חודשיים אנחנו חותמים. מה מדובר? מדובר על הסכם גג שבשלב ראשון יתייחס לקרקעות מדינה. זה מה שקל וזה שהמדינה יודעת לעשות. אנחנו ביקשנו להיות גם עיר מודל להסכם גג להתחדשות עירונית, בגלל הפוטנציאל הבלתי רגיל של העיר בעולם של תמ"א 38 ופינוי בינוי. על פי החישוב שלנו, יש לנו 20,000 יחידות דיור בטוחות בקרקעות מדינה, ויש לנו 20,000 יחידות דיור בטוחות בהתחדשות עירונית. הסכם הגג בשלב ראשון שאנחנו הולכים לחתום עליו, אני רוצה להתעכב עם הסיפור להתחדשות עירונית, כי יש שם בעיות שצריך לסגור עדיין בין משרד הבינוי והשיכון לבין האוצר. האוצר עדיין לא בנה את המודל איך המדינה משתתפת במימון של תשתיות וכל מה שנותן הסכם הגג לגבי קרקעות שהם של יזמים פרטיים בעולם של התחדשות עירונית. לכן בשלב ראשון אנחנו הולכים לחתום על הסכם גג שיכלול בין 20,000 ל-30,000 יחידות דיור. הערכה שלנו, הערכה אישית שלי מתוך